כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. הגשם מגיע היום שוב, גבירותיי ורבותיי, תתכוננו אליו לפני שאתם יוצאים מהבית, בייחוד אם אתם גרים באזור הצפון וגם באזור החוף אמור להיות גשם. עוד מעט נקבל עוד פרטים על העניין הזה. הבוקר הזה אנחנו באופן טבעי נעסוק בפתח מושב החורף של הכנסת. גבירותיי ורבותיי, התאגיד והמונה, הפצצות של מושב החורף, אלה שבסופו של דבר יכריעו אם אנחנו נלך לבחירות או לא. לפחות על פי מה שטוען רביב דוקר, ראש הממשלה נתניהו למקורביו, אני אלך לבחירות על התאגיד, לא פחות מזה. לא ברור עד כמה הדברים הללו המיוחסים לראש הממשלה אכן יצאו מפיו, אבל אין ספק שזה משקף את הקרב הגדול שמנהל נתניהו נגד התאגיד. אז אנחנו הבוקר נבדוק מה הח"כים החרדים מתכוונים לעשות במושב החורף של הכנסת, כאשר ברקע יש את הבקשה של כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ להפשיל שרבולים ולטפל לא רק במצב הבריאות של אזרחי מדינת ישראל, אלא גם במצב הדיור של המגזר החרדי. מועמד לנשיאות צרפת קורא או אומר לא ללמוד תורה, אומר שהדת פוגעת ביהודים וכי התורה נלמדת על חשבון לימודי חול. לא תאמינו, זה מה שקורה בצרפת ובארצות הברית. החגיגה נמשכת במובן הכי פשוט של המילה. טראמפ חוגג, לא פחות מזה. לפחות הסקרים האחרונים שמתפרסמים מביאים פער של אחוז או שניים בין הילרי לטראמפ. מדובר בסוקרים שרק בשבוע שעבר הביאו פער של 12-13%. כלומר, יש תהליך גדול מאוד שמתרחש בארצות הברית, ואם הילרי הייתה בטוחה שהנשיאות נמצאת בכיסה, היום היא יכולה להיות בטוחה שהנשיאות לא בכיסה, היא צריכה לעבוד קשה מאוד בשבוע שנותר בשביל שוב לייצר את הפער בינה לבין טראמפ. בינתיים יש מה שנקרא מומנטום גדול מאוד לטראמפ, שלא מסתיר ומודה למעורבים בפרשת המיילים בזה שהם מסייעים בהצלחתו במרוץ הזה, לא פחות. שימו לב לנתון מאוד מאוד מעניין, החרדים באקדמיה, יש מגמה שמדברת על יותר רופאים ופחות משפטנים. אנחנו נבדוק איך עושים את זה ומי הם יותר לומדים באקדמיה, האם בנים או בנות, כמה משפטנים חרדים יש. בקיצור, אנחנו הולכים ללמוד קצת את הנושא המאוד מאוד מרתק הזה היום. ואפרת לכתר, כתבת ערוץ 2, נמצאת ברשימת מבוקשי דאש. למה? גם גל פיגועי הטרור שהיה אתמול בגוש הציון, הכל אחרי החדשות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
כאן החדשות הבוקר, אריאל שרפר.
בוקר טוב מוטי, ובוקר טוב גם למאזינים. אלה הכותרות על לקראת פתיחת מושב החורף של הכנסת. הנה הנושאים הבוערים שיעסקו בהם במושב הנוכחי. פרקליטות המדינה מתכוונת להגיש לבגץ בקשה לדחיית פינוי המבנים ביישוב עמונה בחצי שנה. זאת אחרי שאתמול החליט ראש הממשלה נתניהו לדחות בשבוע את הדיון על חוק ההסדרה בוועדת השרים לחקיקה. יושב ראש האיחוד הלאומי השר אריאלי איים אמש בוועידת המפלגה בירושלים כי יתנגד לאישור תקציב המדינה החדש אם לא תוסדר ההתיישבות ביהודה ושומרון, כולל בעמונה. בנושא נוסף שבו תעסוק הכנסת במושב החורף הקרוב, עובדי רשות השידור העבירו מסר לשר האוצר כחלון, לפיו אם תאגיד השידור הציבורי החדש יבוטל בסופו של דבר, הם מוכנים להמשיך בעבודתם תוך כדי התייעלות כלכלית. זאת לאחר שיושב ראש כולנו, שר האוצר כחלון, נעדר אתמול מישיבת הממשלה ומכינוס ראשי המפלגות, וזאת להערכת פרשנים פוליטיים במחאה על החלטת נתניהו לבטל את התאגיד. גורמים פוליטיים המגדירים עצמם מקורבים לנתניהו טוענים כי הוא נחוש בדעתו לבטל את גוף השידור הציבורי החדש ואף מוכן להסתכן בפירוק הממשלה אם המהלך ייכשל. לראשונה מזה 21 שנים הודיעו אמש הגורמים המארגנים את עצרת הזיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, על ביטולה בשל חוסר תקציב. יושב ראש המחנה הציוני ומפלגת העבודה חבר הכנסת הרצוג הודיע כי המפלגה תארגן עצרת זיכרון חלופית לרבין. הבנות בין ההסתדרות למשרדי האוצר והבריאות הביאו לביטול שביתת הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים במערך בריאות הנפש שתוכננה להתחיל היום. כוחות הביטחון עצרו הלילה 11 מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון והחרימו רובי קלצ'ניקוב. בנוסף, יבטחו הלילה כוחות הביטחון את כניסתם של מתפללים רבים לציון קבר יהושע בן נון בשומרון והטילו לת שמעון הצדיק במזרח ירושלים. פחות מעשרה ימים לבחירות לנשיאות ארצות הברית שיערכו בשמונה בנובמבר 2016, עומד הפער בסקרים בין המועמדים קלינטון וטראמפ על אחוז אחד בלבד לטובת קלינטון. פרשנים פוליטיים אמריקנים מעריכים כי החלטת ה-FBI לבחון מחדש את פרשת המיילים של קלינטון סייעה משמעותית לטראמפ, וכעת ייתכן שהבחירות באמריקה יוכרעו בקולות המדינות המתנדנדות. התחזית מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף בצפון, אלה הכותרות.
אז מה קרה שם? לא הבנתי. למה יש שינוי בסקרים? איך 10% עברו מקלינטון לטראמפ? כי מה?
הנה פרצה לה מחדש פרשת הדואר האלקטרוני, ה-FBI בוחן את זה מחדש.
אבל אין שום דבר חדש, הציבור יודע.
יש דבר כזה שנקרא לנצל את המומנטום.
לא, בסדר, אני מבין, אבל מה קרה? מה גרם לאמריקנים? הרי זה לא סיפור חדש, הם כבר יודעים עליו. מה חדש פה?
אותו דבר תשאל מה גרם לעיתונים באמריקה, מה שנקרא במרכאות לחפש את טראמפ כל כך בזמן, בדיוק כשההתנדדות בסקרים התחילה להתאזן. יש גורמים שמתערבים.
לא, בסדר, אני יודע.
בינתיים יש לנו עוד שבוע לדבר.
כן, אז זה לא תשובה, כי העיתונים מצאו חומרים עסיסיים ומהותיים על
כאן. ומצד שני, העיתונים מצאו, ה-FBI מצא שיש מקום לפתוח בחקירה מחודשת.
נו, בסדר.
אני לא יודע, אני לא מקורב ל-FBI, אני רק יודע שאומר ש...
לפחות על פי הפרסומים, עזוב, מה ה-FBI מצא? שמה? אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה.
הוא מצא, לפי, אם אני הבנתי נכון את מה שהוא מצא, הוא מצא מיילים חדשים שעדיין לא נבדקו במסגרת פרשיית משנה שקשורה לפרשה העיקרית, ועכשיו הוא מנסה לבדוק את זה ולראות אם יש בזה משהו חדש.
אז
אנחנו מדברים פה על
כלום,
על כאילו... הקו הדק הזה שבין השימוש בפרטי לעומת השימוש
אבל
בציבורי.
אבל ה-FBI לא אומר שיש בעיה, הוא אומר
שהוא
לחיתוק.
עדיין לא יודע, הוא לא רק יודע. בודק. אבל זה מספיק כנראה בשביל להגיד, הפרשה מתעוררת מחדש, ואתה יודע שבעניינים טוב. של בחירות לנשיאות זה נורא רגיש.
אוקיי.
אנחנו גם נורא רגישים בעניינים
כן,
האלה.
כן, אתה נראה לי דווקא מאוד מבסוט מהסקרים החדשים.
אני מבסוט בכלל מהפסטיבל נקרא לזה הדמוקרטי הזה.
אתה אוהב את טראמפ או שאתה רוצה לדפוק את האמריקני?
חס וחלילה, לא זה ולא זה, לא מדושו ולא מעוקצו. אני אומר, אני פשוט נהנה
ניפגש בתשע.
הדבר הזה שנקרא דמוקרטיה.
ניפגש בתשע, עורך אותנו צביקה גרוניך, יעלי ברי מפיקה, תקנה שידור של אלומותי קופפר, יעל שרפר בחדר החדשות, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים ממה שקורה בארץ, חיים לוינסון, הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב, חג שמח.
איזה חג?
חג אחרי החגים.
חג אחרי החגים, כן.
חג חשוב.
כן, בהחלט חג. מה אתה נוהג לעשות בחג הזה?
לעבוד.
מה, חג של עבודה? כך זה נקרא?
כן, כן. אתה יודע, הנה, מתחיל מושב, יהיה עבודה, ברוך השם, הכל יהיה בסדר.
טוב, מיד נדבר באמת על פתיחת מושב החורף שכנראה הולך להיות מאוד מאוד חם, התאגיד והמונה יעמדו במרכז, לפחות איך שאנחנו רואים את הדברים עכשיו, אבל מילה אחת שלך, אתה מבין מה ה-FBI מצאו, מה גרם לשינוי בארצות הברית? אני פשוט מנסה להבין חדשות, ואני לא מצליח להבין מה קרה ש10% פתאום החליטו לעזוב את קלינטון.
אני מומחה מאוד קטן לארצות הברית, זה בכל מקרה לא 10%, אני חושב שצריך להסתכל על ממוצע סקרים, ולא על סקר אחד שנתן
12%. אז 7%, לא משנה, יש תנודה.
לא משנה, יש, תראה, יש אנשים שטוענים שתמיד יש הצמדות לקראת הבחירות, וזו תופעה מוכרת וידועה.
לא, בסדר, אני מנסה אבל להבין מה יש בהודעת ה-FBI.
אני חושב שזה בחירות שבו תמיד אתה בתקשורת, נהוג לומר שמדברים עליך זה טוב. פעם ראשונה שיש בחירות שככל שפחות מדברים על היריב שלך, אתה יותר מרוויח. כי בעצם שני מועמדים זה הצבעת אנטי, הם לא רוצים את טראמפ, הם לא רוצים את קלינטון. אז ככל שהצרות של הבן אדם בחדשות, אז השני מרוויח. עכשיו, מה יש אימיילים האלה? אני לא, יש שם הרבה דברים לא צנועים, זה אני בטוח. אבל אני לא יודע מה, תשמע, מה יש שם באימיילים. אף אחד, 650 אלף אימיילים, אתה יודע, מי מחזיק 650 אלף אימיילים?
מסתבר שגם, כמה אימיילים יש לך במייל, בדקת פעם?
נגיד 40 אלף, 50 אלף.
כן, לא יודע.
ואני לא מוחק, אני קניתי מג'ימייל עוד, אתה יודע, עוד מקום בכסף.
טוב.
כי אני לא רוצה למחוק.
אוקיי.
לידיעת ה-FBI אני לא מוחק, רבותיי. לא מוחק.
את מה שצריך אתה מוחק, אני מניח.
מה שצריך אני אוכל לשם באימייל.
יש לך דברים כאלה?
יש דברים רגישים, בטח, הדלפות רגישות שכל מיני מסמכים וקורות.
הבנתי. טוב.
לא משאיר זכר.
בוא נדבר על מושב החורף של הכנסת, עמונה והתאגיד, יש סיכוי שזאת העסקה? כלומר, אלה הפיצוצים שנתניהו בא איתנו מושב החורף, וזאת העסקה שתהיה בסופו של דבר?
יכול להיות. זה על פניו, אבל זה כרוך זה בזה, אבל זה גם סיפורים נפרדים שלכל אחד יש מטרות שונות. בעמונה המטרה של נתניהו היא לעשות מינימום נזק לליכוד ומקסימום נזק לנפתלי בנט. התאגיד, המטרה היא לסגור בכל מחיר, לא משנה מה. זאת אומרת, זה ברמה שגם לא, העבודה, כאילו כל הדיבורים על ממשלת אחדות, העבודה לא תיכנס, כי העבודה יהיו חייבים להיות בעד התאגיד, ואז נתניהו לא יכניס אותם, כדי לא לדפוק את העניין הזה של התאגיד. פשוט טירוף הסיפור הזה של התאגיד. כל המדינה סובבת סביב זה. המון מבחינת נתניהו, זה לא מטרה. זה כאב ראש שצף מהשטח, צף מחברי הכנסת של הליכוד, צף ברעיונות לתקשורת. אין לו, זה לא מעניין אותו ברמה האישית, אין לו תשוקה לזה ברמה האישית. הוא מבחינתו, ככל שזה ייפטר, ביותר נזק לבנט ופחות נזק לו, אז מצוין.
אגב, המשפטים הקודמים שאמרת לדעתי, תואמים גם נפתלי בנט, גם נפתלי לא, אם לא היה לו את החבר'ה הימניים יותר בתוך המפלגה, לא בטוח שהוא היה משקיע כל כך הרבה אנרגיות על עמונה.
אני לא, אני חושב שנפתלי כן מאמין לזה, אתה יודע, הוא בא ממועצת ישע, הוא בא מהימין, הוא כן נגד מאוד פינוי עמונה. השאלה אם הוא לא מוכן לפרק על זה ממשלה. אני לדעתי הוא לא מוכן לפרק על זה ממשלה. רגע, אתה שואל אותי, הוא גם לא צריך לפרק על זה ממשלה. עם כל הכבוד, מי שיצר את בעיית עמונה, זה רק נתניהו. בשנת 2011, ממשלת ישראל, שכמדומני עמד בראשותה בנימין נתניהו, ושר המשפטים שלה היה הקונסיליירי של נתניהו, יעקב נאמן. הם הגישו את העמדה הזאת לבגץ שעמונה צריכה להרס. אנחנו הרי כל הגלגולים של אותה עמדה, אז למה בנט צריך לשלם את המחיר? הבעיה של בנט זה שהוא לא, א', לא מצליח להעביר את המסר שלו בתקשורת. ודבר שני, זה שהוא תקוע עם הילד שקד, במשרד המשפטים. אם הילד שקד הייתה עכשיו שרת התיירות, הוא היה יכול להשתגע לאורך כל החזית, לתקוף את היועמ"ש, את הפרקליטות, השופטים. הילד שקד יושב במשרד המשפטים, וכאילו, אנשים באים ואומרים לה, רציתי להיות רק משפטי, נו, ומה יצא לנו מזה, מה עם עמונה,
מה יצא? כן, כן.
נו, אז כאילו,
אבל אני רוצה אבל ברשותך, חיים, להביא את המבנה האפשרי שנתניהו יכול להביא כעסקה בתוך התהליך הזה, הרי כחלון לא ממש מעניין אותו, אני חושב, עמונה, מה נתניהו יכול להביא לכחלון?
כחלון מעניין אותו רק כסף. השאלה אם ההתנגדות של כחלון לנושא התאגיד התנגדות, אידיאולוגית או התנגדות תקציבית, בגלל שסגירת התאגיד תביא לחריגה תקציבית. אם זה בעיה של כסף, אז כסף תמיד אפשר לפתור, לרבע, להוציא, להמציא. השאלה אם יחשפו הקלפים וירד העניין של התקציב, כך לא יצטרך לקבל החלטה אידיאולוגית. האם הוא נותן יד לטירוף המוחלט הזה שאחז בנתניהו בסוגיית התאגיד, או שהוא לא נותן לזה יד? וזו שאלה, אם אתה שומע את רוי פולקמן, שמאוד מאוד מקורב לכחלון, הוא רואה בזה עניין אידיאולוגי, זה מגעיל אותו, זה ממעיס עליו את המערכת הפוליטית. כחלון, אני לא יודע, כחלון אומר בשיחות כל הזמן לאנשים, אני לא פה כדי לפתור את כל הבעיות של כולכם במדינה. אני קיבלתי מנדט לטפל בבנקאות, לטפל בדיור, לטפל ביוקר המחיה. אני אעביר את זה.
ולכן כחלון לא באמת יתאבד על זה.
לכאורה כן, אבל אני אומר, יש משהו בהתנהלות של נתניהו סביב הנושא הזה, שגורמת לאנשים תחושת גועל, שהם רוצים לדפוק את נתניהו.
לא יודע, בעיניך זה תחושת גועל, אחרים אומרים כל הכבוד לו, הוא מראה
לה... מי זה אחרים? ביטה.
יש אחרים שאוהבים את זה, נו, זה לא...
תשמע, איך בנט מדבר על זה בשיחות סגורות, תשמע גם...
בוא, מה זה איך בנט, חיים? בנט, אתה יודע, מחפש רק לדבר נגד ביבי, זה לא... אי אפשר לקחת את דבריו כמדד.
כל אדם, גם כדומה נהיה אריה דרי, וגם תהיה חבר כנסת משס שעכשיו ברח לי השם שלו, שלא אכפת לו מדי. לא גואטה, שלא אכפת לו, מרגי אולי, שלא אכפת לו מהתאגיד, אבל ההתנהלות של נתניהו סביב העניין הזה מאוד משונה. אולי אזולאי או מרגי, לא חשוב.
כן אכפת לו, לא אכפת לו, בסופו של דבר הם התקפלו, אתה רואה, נו, אין פה.
אני אומר לך ש...
שהם הבינו בסופו של דבר שלא תהיה תחנת רדיו, ואין פה, כי בסוף יש שצריך להשאיר את זה שר התקשורת, שר התקשורת גם אם התאגיד יעבור, לא יאשר את התחנת, ולכן אין אינטרס שם, כלומר, בסוף, לכל אחד יש איזושהי איזשהו חיבול, אתה אגיד, מימין ומשמאל, ואני לא רואה מישהו שבאמת הולך להתאבד על זה. אני רואה שאנשים מנצלים את התאגיד בשביל לסחוט את נתניהו לצרכים אחרים.
אני רואה שנתניהו מקדיש את הסיעה, את מלא הרבה פוליטיקאים, השאלה היא מקדשת השיעה הזאת.
כמה אתה אוהב את נתניהו, וואו.
לא, 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 זה עניין של התנהלות, עניין של איך
שמתנהלת. חיים, שמע, אין דבר כזה הקדישה אצל פוליטיקאים. הכל, אתה יודע, אצלהם הכל בסדר, הכל לגיטימי, זה משחק אחר, אנחנו לוקחים את זה הרבה יותר אישי מהם.
אני לא יודע, אני חושב שיש פה, יכול להיות שאני, אנחנו נראה, צריך לראות את המהלכים של נתניהו בנושא הזה, צריך לראות.
אתה יודע מה, אם נתניהו מנצח בקרב הזה, מה תגיד?
אני לא אמרתי שהוא לא יכול לנצח בקרב הזה, אני חושב שהוא יכול לנצח בקרב הזה. אני חושב שהוא מנהל על זה מלחמה מאוד מאוד קשה, והוא ישלם על זה כנראה מחירים לכל מיני שותפים קואליציונים, ובסוף הציבור במדינה צריך לשאול את עצמו, על מה המלחמה הזאת? על מה? על מה? על מחירי הדיור? על מה?
שחקן פוקר טוב, אבל, אה?
אכפת לך בתאגיד באופן אמיתי? מישהו אכפת? על מה המלחמה הזאת? כל היום הוא רק נלחם על עצמו, זה טירוף.
תגיד,
אבל אני לא הצבעתי לו ולא הצביע לו. אני מעדיף לאבד יד מאשר להצביע לו, אז לכן אני לא קל היה...
חס ושלום, חס ושלום, אל תגיד את זה.
מה?
חס ושלום, אל תגיד את זה.
חס ושלום, כן, חוזר בי.
אתה לא באמת מתכוון לזה, נכון?
אני לא יודע.
מה לא יודע?
לא יודע, אני לא יודע אם אני לא התכוונתי לזה או לא. תפסת אותי על הבוקר, אני חם, אני בוער.
אתה מוכן לאבד יד, העיקר לא להצביע לביבי?
לא, זה סתם כביטוי, לא, אתה יודע, טכנית, כן? כביטוי. איך אומרים, תיגדה יד.
בסדר, ביטוי בסדר. בוא נדבר על החכים החרדים, הם בבטח צריכים לסמוך ששום דבר מהנושאים שלהם לא בכותרות, נכון?
החרדים צריכים, החרדים זה רק מאחורי הקלעים. כל נושא חרדי בציבור בישראל, כל נושא חרדי שעולה לכותרות, אפשר לקבל דימוי לא שלילי, אנשים בורחים ממנו, וזה למשל, אגב, באיילון עבדו בשבת, אתה יודע.
לא.
אז עבדו בשבת. עוד פעם, עשו משהו ברכבת וסגרו את האיילון, סגרו את זה נתיב. למה לא מדברים על זה?
למה?
לא, אתה ככה כי מחרדים, הבינו שלהעלות דברים לכותרות, זה דבר... זה דבר לא נכון.
כשאתה אומר חרדים הבינו, למי אתה מתכוון? לכלי התקשורת?
אני חושב שגפני וליצמן הבינו שההישגים שלהם והדברים שהם משיגים למען הציבור החרדי, לא צריך לעשות את זה כמו אלפרד, זכרונו לברכה, מעל דוכן הכנסת, בכל רעש גדול וכל תרועה רמה, שאולי שירת אותו אישית, אבל עשה נזק עצום לציבור החרדי. הם הבינו שיש דברים לא מחשכים, אתה רואה על סדר היום שיש לנו לקראת המושב הקרוב, אני לא מזה איזה מוקש גדול שקשור בציבור החרדי, כאילו תמיד יש בתקציב קצת כסף ותקציבים, אבל אני לא רואה איזה חוק, איזה טלטלה שאמורה להעלות את החרדים לכותרות. אבל זה גם טוב, אולי אתה יודע, אולי דרי יתעסק בנושאים לא חרדים ויביא איזה בשורה לרשויות המקומיות, גפני יתעסק בנושאים לא חרדים ויביא איזה בשורה לעם ישראל בתחום הכלכלי, עד רבה. ליצמן בבריאות וכו'.
טוב, חיים לוינסון, אני מודה לך על השיחה הזו, שיהיה חורף נעים.
חג שמח, כל טוב.
שמור על ידיך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. הודעה חשובה, על פי הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ומקובלי הדור, לקראת עצרת האלפים על קבר מרן, מתבקשים כל איש ואישה באשר הם, לקרוא בליל הילולת מרן 10 מזמורי תהילים עד לשעת העצרת, למען נוכל להתחיל את עצרת התפילה בקבר מרן, כשמיליון פרקי תהילים נאמרו לכבוד נשמתו של מרן ולישועת כלל ישראל. כל ההוראות לקראת המעמד האדיר עם כל גדולי ישראל בקבר מרן ושידור חי ממעמד עצרת האלפים יועבר רק כאן ברדיו קול חי. פרטים בקרוב.
מר ישראל ישראלי, הזכויות שלך מחכות לך במשרדנו.
האם אתה מכיר את הזכויות שלך בביטוח הלאומי? האם מישהו דואג למימוש זכויותיך? עמותת הזכויות שלך, כדי שתעמוד על מה שמגיע לך. העמותה ללא מטרת רווח, שתשיג את זכויותיך מהביטוח הלאומי בסכום סמלי בלבד וללא תשלום על פתיחת תיק. 052-766-2166. חפשו אותנו באתר הזכויות שלך. השירות אינו משפטי וללא התחייבות. השירות ניתן באזור מרכז ובירושלים.
בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית מאכילים מדי יום מאות ילדים קטנים, יתומים וממשפחות נזקקות. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ילדים המבקשים בסך הכל להיות צבעים. לבית התמחוי רשימת המתנה ארוכה של ילדים רבים המבקשים להיכנס, אך אין תקציב. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו וכך עוד ילד יהיה סביע. כוכבית 9171, עמותת יד עזרה ושולמית, תקווה בלב של ילד. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הקולקציה החדשה של מקימי נחתה על המדפים, ואתם עדיין בבית?
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקימי. מה הוא? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף. מקימי
פורור, חד וחלק.
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
כדי להוריד כתמים קשים מבגדים לבנים, לא צריך מספריים. קחו סנו אוקסיג'ן ווייט. חדש, סנו אוקסיג'ן ווייט. מסיר כתמים ללא אקונומיקה. לטיפול בכתמים, חפתים וצברונים לפני הכביסה. החמצן הפעיל מפרק את הכתמים ומשאיר לכם כביסה נקייה במיוחד. אז מה הבעיה? יש כתמים על בגדים לבנים? קחו סנו אוקסיג'ן ווייט.
אני לא באמת מתכוון לרוץ, אבל אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכם שם למעלה, תורידו את המס על המשקפיים. בינתיים, עד שזה יקרה, אנחנו נמשיך לתת לכם את המחירים הטובים ביותר.
עכשיו באופטיקה הלפרי קונים זוג משקפיים ומקבלים שני זוגות נוספים מתנה.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין, למס הכנסה לא ניגשים בלי יועץ מס, ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בחורף מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המזגן כלפי מטה לפיזור יעיל יותר של האוויר החם. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
גם אתם לא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצומות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית מעצימה ומעשירה עם בכירי המומחים בתחום, הרב אורי זוהר, יושב ראש ערכים הרב יוסף וליס, והרבנים דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נשיא, צביאלי בן צור ודוד ברוורמן. ימים ראשון עד שלישי, י"ב עד י"ד בחשוון. להרשמה חייגו עכשיו 1-800-800-750, 1-800-800-750. ערכים.
שנה חדשה, קולקציה חדשה. קונים באופטיקנה ב-500 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. Respect your look, respect your eyes. אופטיקנה, אופטיקנה. כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב איתי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, פתיחת מושב החורף של הכנסת, אני מניח שהמושב הזה נפתח כאשר ברקע יש את קריאתו או דרישתו של כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ לח"כים החרדים. טפלו בדיור.
נכון, אגב זה קריאה של מועצת גדולי התורה כבר בישיבת הקודמת אם אתה זוכר. אני חושב שבמושב הזה אנחנו באמת נראה, שמעתי את חבר הכנסת מוזס שאומר אצלנו ברדיו שעד עכשיו התעסקנו בעיקר בסור מרע, תיקנו את כל גזרות לפיד מה שנקרא, והיום אנחנו מתחילים בעשה טוב. אני חושב שזה באמת ההבדל בין המושבים הקודמים שראינו, כל המאבקים על חוק הגיוס, הגיור, חוק עוקף בגד במקוואות, כל החוקים הללו, כשברקע כמובן דברים שוטפים כמו חילולי שבת ודברים מהסוג הזה, אבל המושב הזה אני חושב מה שנקרא חיסלנו כבר את גזרות לפיד, אולי נשארו תיקונים לחוק הגיוס, דברים ממש קטנים, והפעם ממתין לנו באמת העשה טוב הזה מהבחינה הפנים חרדית כמובן, אם זה חוקי העסקים בשבת, חוקים שמגבילים כמובן את העסקים, כל הסוגיה של תחבורה ציבורית שזה גם עדיין מרחף ברקע, והעשה טוב זה כל העניין של דיור לציבור החרדי, שאני חושב שהדבר הזה באמת גם חברי הכנסת החרדים הבינו, וקיבלו גם את הוראתם של גדולי ישראל לטפל בנושא הזה, שהדבר הזה הוא באמת חשוב. וברקע הכללי כמובן נמצאים סוגיות שונות, כמו למשל יציבות הממשלה, שזה התקציב הדו-שנתי שמתחילים לדון בו כבר עכשיו.
חשבתי שתגיד התאגיד, תגיד המונה, תגיד דברים שהציבור הישראלי מתעסק בהם.
תראה, התאגיד פחות, אתה יודע, פחות סיכון לממשלה, בוא נאמר כך, יותר המונה, כן.
תגיד לי, מה עמדת החרדים בסוגיית המונה באמת?
אוף דה רקורד או לשידור? כי אוף דה רקורד, כשאני מדבר עם חברי כנסת, ואמר לי את זה בכיר ביהדות התורה, לא ענייננו, לא מבין.
מה? ארץ ישראל, שטח בארץ ישראל, 400.
לא, הם אומרים את זה בצורה מפורט, אני חושב שאפילו יגידו לך את זה רעיון, אני לא יודע אם שאלו אותם את זה, אבל
בצורה משמעית אומרים זה לא עניין. בוא נשאל ביחד, איתי גדס. חבר כנסת מוזס, בוקר טוב לך.
כל המאזינים.
איתי.
אמנם עשי טוב, אנחנו ניגשים לעשי טוב בעזרת השם.
כן, אבל איתי, גדס, יש לו שאלה אליך. אפשר, חבר הכנסת מוזס?
איזה שאלה? בשביל זה אני בשידור.
יופי.
אותי אפשר לשאול את כל השאלות, אני לא בטוח שמקבלים את כל התשובות.
כן, איתי, בבקשה, בוא תשאל אותו.
אני הייתי שואל את חבר הכנסת מוזס, האם במסגרת העשי טוב מתעסקים רק בדיור ודברים שקשורים לציבור החרדי, או גם עשי טוב בעניינים פוליטיים שקשורים גם לציבור בכלל, כמו נושא המונה, למשל, חוק ההסדרה ודברים מהסוג הזה.
לא, המונה, חוק ההסדרה, זה גם נושא טוב, זה גם נושא של דיור.
מה עמדתך בעניין הזה? בוא נשאל ממוקד יותר. מה עמדתך, בשברך?
עמדתי התורנית, שזה העמדה התורנית של זה, שאסור לפנות חלקי ארץ ישראל, ובוודאי לא בגלל הדרישה של הפלסטינאים, אבל ההכרח לא יגונה, אמרו חכמנו, זאת אומרת, אם המצב הוא בגלל שהבגץ, שזה החצר האחורית שלנו, פעם הייתה היום היא החצר הקדמית שלי, ושל כולנו, אז אנחנו בבעיה, אנחנו בשביל זה לא הולכים לפרק ממשלות, כשאנחנו יודעים שגם הממשלה היא כבולה כאן בידי הבגץ.
חבר הכנסת מוזס, בינינו, כן אפשר,
מודה,
נכון?
מודה, עכשיו שקיבלת את התשובה, מוטי.
כן, כן, אני יודע, אבל אני רוצה לשאול את
התשובה ברורה יותר מזה, אז
אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה בינינו, חבר הכנסת מוזס, הרי אתה סתם נשען על בגץ, נכון?
בינינו, אף אחד לא שומע, אתה בינינו הזה, כן?
לא, שומעים, אבל אני אומר בינינו מבחינת זה שתהיה מה שנקרא כן, הרי אתה סתם נשען על בגץ, כי אם בגץ היה למשל לצורך שיחתנו פוסק שלא שומרים שבת, אז, וגם זה מהתורה לא לשמור שבת, נכון? כן. אז לא הייתם אומרים, טוב, בגץ כפה עלינו, מה נעשה, לא נפיל ממשלות, כן הייתם נלחמים על זה, כלומר יש הבדל בין ארץ ישראל, בין העמדה התורנית בסוגיית ארץ ישראל, לבין העמדה התורנית בסוגיית שמירת שבת בארץ ישראל.
לא, לא, חלילה, שניהם זה דבר של קדושה, ואני לא מזלזל בשום דבר.
אז למה פה אתה אומר שלא
את ההבדל בין שבת לבין זה, בין נושא של שבת, אז אין לזה שום תחליף. מה אתה אומר? לחלל את השבת? אין שום תחליף, אז אני אבוא ואני אתקן את החוק.
איזה תחליף יש בארבע עמות בארץ ישראל?
לארבע עמות בארץ ישראל, באים ומסיעים על יד זר של 100 מטר, לבוא 200 מטר משם.
אבל לא, לא, חבר הכנסת מוזס.
מוכנים לממן את הכל. רגע, מוכנים לממן את הכל. עכשיו, אם אביא את חוק ההסדרה, אלון וסלן, יבוא ראש הממשלה, יבוא, אנחנו מבינים את חוק ההסדרה, למה לא, אנחנו נתמור בזה.
חבר הכנסת מוזס, אבל זה לא פותר את הבעיה, הרי אם העברת את המונה 100 מטר ימינה, אתה בכל זאת ויתרת על שטח של ארץ ישראל, העמדה התורנית היא בעייתית בסוגיה הזאת.
אז אני אביא את העמדה, הסוגיה התורנית וההלכתית, אנחנו נביא בפני גדולי ישראל, כשזה יבוא לידי העניין, אבל אני אומר, שבשבת אין חוקי הסדרה, ולא נקבל חוקי הסדרה, וכאן יש חוק הסדרה, שאפשר לסדר את העניין אולי.
הבנתי, בסדר, תגיד, ובסוגיית התאגיד, יש לך עמדה, חבר הכנסת מוזס?
כן, בטח יש לי עמדה ברורה, שזו נבילה וזו טריפה, מה לי לדחוף את האף כאן? רשות השידור והתאגיד הם שניים אצלנו אותם עבודות זאת.
אז אתה אומר לא קשור אלינו, לא, אנחנו לא קשורים.
לא קשור אלינו בכלל, ויש לנו הסכם קואליציוני שאנחנו צריכים לתמור בממשלה, אנחנו נתמור במערכת הממשלה.
אבל התאגיד מוכנים לתת לך תחנת רדיו אם תעזור להם.
לא, תעזור, רוצים להכשיר את השרץ בקוף נון טעמים.
אבל לפעמים כך לא יגונה?
אז אני אשאל באמת את גדולי ישראל אם זה ההכרח, אני חושב שזה לא ההכרח, וזה מלא גינוי, זה לא שלא יגונה, אלא כן יגונה.
הבנתי, בקיצור, אתה לא מתכוון למנוע את סגירת התאגיד, ככל שזה תלוי בך.
ככל שזה תלוי בי, לא, מה שראש הממשלה יוצא, אנחנו נעשה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אנחנו קשורים בהסכם קואליציוני, אנחנו מקווים שראש הממשלה באמת בנושא הדיור, באמת עכשיו ייכנס לעומק העניין, ואנחנו נזכה משהו לראות, הרי זה לא ייתכן. יש 153 יחידות דיור בכל חרבי הארץ, ורשימת השיווקים, אני רק אגיד לך לדוגמה, מדברים כי הדגעת 17,500 יחידות דיור. ומה עם ראש העין? 10,000 יחידות דיור, שזה לא רחוק מבני ברק. מה עם מתחם תל השומר? 11,500 יחידות דיור. ומה עם אור יהודה? 3,000 יחידות דיור. רמת השרון? 40,000 יחידות דיור, שזה בגבול הצפוני של בני ברק.
עשית שיעורי בית, אני רואה. עשית שיעורי בית. אני רואה שעשית ממש שיעורי בית.
תשמע, תזכר, אני, הדבר הראשון שהגעתי לכנסת, לפני 8 שנים, הקמתי את שדולת הדיור. כבר אז אני אמרתי שזו תהיה הבעיה
המרכזית. איתי, רוצה לשאול אותך, ככתב הפוליטי, כמה שאלות לקראת פתיחת מושב החורף של הכנסת. בבקשה, איתי.
כן, איתי. באמת שאתה מתקיל אותי, אבל אני חושב שבסוגיית בג"ץ קיבלנו תשובה מחבר הכנסת מוזס. השאלה מה יעשו חברי הכנסת החרדים, הרב מוזס, שהוא יושב ראש הסיעה, אם בג"ץ יחליט למשל במתווה הכותל, שהוא די לוחץ להחליט שם, האם שם גם כן נשמע שקט, כמו שיקרה במקרה של המונה, או שנראה כאן בלגן?
אתה שואל אותי שאלה מאוד מאוד כבדת משקל, ואני רוצה לומר לך ולגלות למאזינים שבצנרת יש לא רק מתווה הכותל, בצנרת של הבג"ץ קיימת הבג"ץ עדיין של חוק הגיוס החדש, העברנו את זה בקושי.
כן, דיברנו על התיקונים, כן, התיקונים שצריכים לעשות עדיין לחוק.
לא, אני לא יודע על התיקונים, הרי הבג"ץ עוד לא אמר את הסוף פסוק, היו 9 שופטים, כולם התבטאו נגד החוק, שצריכים וצריכה להגיע הפסיקה של זה. ומה עם חוק הבטחת הכנסה, ומה עם כל מיני חוקים יש בצנרת שנוגע לדעת המדינה. אני רוצה לומר לך משהו, דבר מעניין, קראתי שני סקרים, מה הציבור מצפה מחברי הכנסת? אז רוב הציבור, 90% מצפים לביטחון ולהורדת יוקר המחיה, ובנושא דעת המדינה, לפי סקר 1-4%, מעוניינים לדעת, ובסקר השני 7%. ואנחנו משכילים, אתה שומע בכנסת הזאת, להפוך את הפירמידה ולהעמיד את הגולם על יוצרו, להעמיד את נושא הדת המדינה בראש כל דבר. אסור לנו לגרר אחרי זה. אסור לנו לעשות את זה.
טוב.
הציבור לא מעוניין, אנחנו אפשר לחשוב בנושא גיור, שמטוסים שלמים מתגיירים מגיעים כאן לארץ.
תגיד...
שזה הנושא. הדיור הוא פי 1,000 עכשיו.
חבר הכנסת
מיל. זה היה שלנו, הציבור במחסנים. הציבור שלנו בחניונים. אנחנו זקוקים עכשיו דחוב ל-15,000 יחידות דיור. ואני בהחלט, אני אישית חושב להמליץ בפני מועצת גדולי התורה לפני הקריאה השנייה ושלישית, אם לא נראה משהו ממשי, כמו שאמר לנו מרן האדמו"ר מוויז'ניץ, משהו מהותי ומשמעותי, אנחנו לא נוכל לתמוך בתקציב הזה, אם לא יהיה פתרון מהותי למשבר הדיור.
אתה נשמע לי היום תוקפן מתמיד. קיבלת מה שנקרא רוח גבית מכבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ שבעניין הזה...
בהחלט שכן, כל השיחות שלו איתי באחרונה, כל השיחות, כפי שבא לידי ביטוי בפגישה עם חברי הכנסת, עומד וזועק לשמיים, זה נוגע ללב, אי אפשר לראות את זה. חתם וקרא יוצאים מחופתם, ואיפה ישר למחסן? 3-4-, בוא אני מוכן לקחת אותך למקומות שכל האוויר שם וזה האקזוס שלה, כן. שהזכיר את הבירה, זה מרוב היום. אני מוכן לקחת אותך 100 מטר מאיפה שאני יושב עכשיו, יושבים מתחת לאדמה, ובאיזה תנאים. הדבר הזה צריך להיפסק. זה לא יכול להיות שראשי ערים שהולכים לקבל מיליארדים במסגרת הסכמי הגג, לא יתנו לחרדים להיכנס.
אוקיי.
הרי האוצר יכול לנצל את זה כשוט נגד ראש העיר, עם רצון טוב כמובן. אבל אם הם לא יבינו ברצון, איך אומר הרמב״ם? קופים אותו מה שיומה רוצה אני. יכול להיות ששר האוצר באמת רוצה, והוא יהודי טוב. אבל אם לא יהיה הלחץ הזה על ראש הממשלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו בתאגיד ובכל המקומות אפשרות, איפה שראש הממשלה מעוניין, אז זה עובד מצוין. אז הלחץ הזה אנחנו צריכים להפעיל עליו.
הרב מוזס, אני רק שאלה לסיום, האם כל חבריך לסיעה תומכים בעמדתך בנושא הזה?
בוודאי, כולם עומדים בעמדתי שזה צריך להיות הנושא הפעם.
מה חשבת איתי, שאגיד לך לא? מה, מה?
לא,
מי קורא מייקל סובר?
אני אגיד לך למה, הרב מוזס קצת נרענן את הזיכרון של, גם של המאזינים, כבר מדבר על נושא הדיור לא מהיום, הוא מדבר עליו כבר
כן, אבל הפעם, הפעם הוא קיבל הפעם, כבוד קדושת אדמו"ר מוויז'ניץ צביר לח"כים החרדים שהנושא הזה בנפשו, וחבר הכנסת מוזס קיבל רוח גבית, מה שנקרא
ללכת על הסוכן. זה הבנתי, לכן שאלתי אם זה מחייב את שאר חבריו לסיעה, גם את חברי דגל התורה למשל, חברים נוספים.
אני רוצה לומר לך שהרבי מוויז'ניץ נפגש גם עם רב משה גפני, והוא גם רוצה לפגש עם אריה דרעי, והוא אמר לנו כולם כיחד, כולם יחד, כל הגוש הזה, כולל ש"ס ויהדות התורה, כולם שילכו יחד. ואם אנחנו יהיה כאיש אחד, ובלב אחד תראה שיצליח הפרויקט הזה. הדבר הזה זה רק לשמיים. זה בלתי אפשרי יותר. בלתי אפשרי.
רבו ישראל.
לא יכול להיות שכל ראש עיר הוא מלך בעירו. הוא לא ייתן לנו פיסת קרקע.
חבר הכנסת מוזס.
כל המחיר המשתכן, מוטי.
אוקיי.
זה המחיר המשתכן שכולם יכולים לרוץ על הגרלה. חרדים וחילונים יחד, אתה יכול עם זה משהו לבנות? אתה יכול משהו לעשות בזה?
כן, באמת.
אני צריך לקבל קרקע יהודית בצביון דתי, כמו שהיה בחריש. ושלא יגידו שאי אפשר, כי אני רואה בבקעת סכנין, אז מתוכננת לערבים, מגזר ערבי, מגזר, אנחנו גם, מגזר חרדי. מתוכננים שם 5,000 יחידות דיור, 6,200, לא משנה. אבל אם אפשר שם, גם אפשר לנו לתת פיסת קרקע.
אוקיי.
אני עיר כמו קריית גת שיש לנו את התשתית חרדית, לא יכולה לקבל על יד התשתית הזאת עוד 5,000 יחידות דיור.
חבר הכנסת מוזס, כולנו מסכימים איתך. העבודה אבל צריכה לעשות באמת בירושלים, במשכן הכנסת. אני מודה לך.
בעזרת השם, בשעה טובה מתחילים בכל הכוח.
תודה, שיהיה בהצלחה.
אמן, ואין מזרזים אלא מזורזים, ככה אמר לך לרבי.
תודה, בוקר טוב.
כל טוב, כל טוב.
איתי גדסי כתבנו, עד כמה חבר הכנסת מוזס באמת מייצג את הלך הרוח בקרב המפלגה כולם? בוא נשאל ככה, עד כמה אצל שאר החברים זה בנפשם?
זו השאלה הטובה, ולכן שאלתי את הרב מוזס, אני שמח שהוא מאמין בכך שכל חבריו באמת הולכים להילחם על זה עד הסוף, ואני קצת סקפטי, אתה יודע, מניסיוני, כש... תראה, גם בדגל התורה אני חייב לציין, כן מדברים על זה, חבר הכנסת יעקב אשר גם הוא הקים שדולה לדיור, כמו שהרב מודס הקים לפני מספר שנים, והשניים סיכמו לשתף פעולה ביחד, אבל עדיין השאלה בראש סדר העדיפויות מה נמצא, האם באמת הולכים לטפל בנושא הדיור, שזה נושא מאוד חשוב וקריטי, כמו שכולנו יודעים, לכל האנשים, הציבור החרדי בעצם, או שבאמת יהיו דברים של כיבוי שריפות, שהם דברים באמת גדולים וחשובים, שלא יאפשרו את העיסוק גם בזה וגם בזה.
אני מודה לך. תודה, בוקר טוב. עבודה רבה יש לפניך עכשיו. שיהיה לך בהצלחה ומעניין. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
חשיפה. מה אמר מרן לעשות כשיבואו זמנים קשים לעם ישראל? גילויים מסעירים מהבקשות של מרן, התפילות של מרן והסגולות הנסתרות שתמיד פעלו ישועה. שידור חי ובלעדי עם הראשון לציון מרן רבנו יצחק יוסף ובני מרן וכל גדולי ישראל. כל הפרטים ייחשפו בקרוב, רק כאן, בכל חי.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית מאכילים מדי יום מאות ילדים קטנים, יתומים וממשפחות נזקקות. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ילדים המבקשים בסך הכל להיות צבעים. לבית התמחוי רשימת המתנה ארוכה של ילדים רבים המבקשים להיכנס, אך אין תקציב. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו, וכך עוד ילד יהיה שבע. כוכבית 9171, עמותת יד עזרה ושולמית. תקווה בלב של ילד. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הקולקציה החדשה של מקימי נחתה על המדפים, ואתם עדיין בבית?
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקימי. מהו? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף.
מקימי
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
פעם חשבתי שחוגים זה לא בשבילי. האמת? טעיתי. בסטודיו C מצאתי מגוון אימונים וחוגים איכותיים שמתאימים בדיוק בשבילי. אני מרגישה נהדר, ממש נפלא. בזמן האימון כשאני בסטודיו C, יש שירות בייביסיטר חינם. אז למה את מחכה? הרשמי עכשיו. סטודיו C, כוכבית 5045. סטודיו C, כוכבית 5045. לנשים בלבד.
זה יכול להיות שכן שלך. זה יכול להיות מישהו בסביבה שלך. מכיר אדם עם מוגבלות? ודאי תשמח לעזור לו. ואם אתה עונה להגדרה, כדאי שתדע, יש לך רמפה. רמפה, תוכנית לשילוב וקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות המעוניינים להשתלב בשוק התעסוקה. רמפה, משתלבים, מתפרנסים, מצליחים. לפרטים 077-8994-220. רמפה, מיסודם של ג'וינט ישראל טבת, משרד העבודה והרווחה וקרן משפחת רודרמן.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס, ברוקס ברדרס?
כן, מהיום. לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שכולם דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד. עם טובי הרופאים וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
אני לא באמת מתכוון לרוץ, אבל אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכם שם למעלה, תורידו את המס על המשקפיים. בינתיים, עד שזה יקרה, אנחנו נמשיך לתת לכם את המחירים הטובים ביותר.
עכשיו באופטיקה הלפרי קונים זוג משקפיים ומקבלים שני זוגות נוספים מתנה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
חברת הכנסת רחל עזריה ממפלגת כולנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
בוקר טוב. טוב, האמת שמאוד משמח אותנו שיש חברי כנסת שדואגים להורים שמשלמים לפעמים מחירים פשוט בלתי אפשריים לצהרונים, והאמת רק לצהרונים, נכון? למעונות את גם מתעסקת בזה?
מעונות, חכה, זה... נסיים את הצהרונים, נמשיך. שלב שלב, אבל כן, צריך לטפל גם במעונות, אבל כרגע אנחנו מתמודדים בנושא הצהרונים.
תשמעי, זה פשוט משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת, ואינני יודע באמת איך הורים שורדים את זה. אנשים שעובדים, מסתכרים בפרנסה רגילה, ממוצעת, לא יודע איך הם שורדים את הדבר הזה.
זה נכון, אנחנו גם רואים את זה לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאחוז ההוצאות של משפחות על נושא הצהרונים קפץ בעשרות אחוזים בשנים האחרונות.
בואי ניתן רגע מספרים.
תראה, היום המחירים של צהרונים, צהרונים שלא מסובסדים על ידי המדינה, נעים בין 700 שקל לילד לחודש עד 1,300. וזה אומר שבעצם זה ילדים מגיל 3 עד גיל, נכון, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אז בעצם מגיל 3 עד גיל 9 אין ברירה ללשים את ילדים בצהרון. זה הרבה מאוד שנים, שכל שנה משלמים 1,000 ומשהו שקל. עכשיו, מה שאנחנו גילינו, שעלות האמיתית של צהרון, זאת אומרת, מה שאם, אם היו עושים את זה בלי רווח ובלי הכנסות, זה עומד על סדר גודל של 600 שקל. זו עלות האמיתית. וכל עיר גוזרת קופון ולוקחת סכומים גבוהים יותר, כי יודעים שלנו הורים, אין לנו ברירה. מה נעשה?
שנייה, מי עושה את הכסף הזה בדרך?
זה או העיריות או כל מיני תאגידים של העיריות.
קשה לי להאמין. באמת, מה, העירייה צריכה להשוק מההורים את ה...
אני חושבת, זה לא להשוק, אני חושבת שזה התחיל כמין פשוט שירות שנותנים להורים עובדים, ורוב ההורים לא עבדו, יש פה מהפכה. בשנים האחרונות אחוז האימהות לילדים קטנים שעובדות קפץ מ-55% ל-75%. וסתם לסבר את האוזן, אבות לילדים קטנים זה 83%. זה בעצם אומר שכל אימהות לילדים קטנים, אנחנו כולנו עובדים, גם האבא וגם האמא, ואנחנו גם הדור הראשון שאין סבתא. אבל בטח הרבה מאיתנו מכירים, שפעם הסבתות באו לאסוף את, את הילדים מבית הספר, עד שהאימא הגיעה מהעבודה, לקחה אותם אחרי ארוחת צהריים, אין דברים כאלה יותר. ומי זה שזה היה מין שירות, אתה יודע, שנתנו באופן חלקי, לזה שזה שירות שהלך וגדל, ובסופו של דבר העיריות, לא, אתה יודע, אני לא חושבת שמתוך רוע, אני חושבת שזה פשוט, יש פה כסף שאפשר לקחת אותו, ואין לא מין ברירה אלא להירשם לצהרונים האלה.
או ברירה אחרת, פשוט לא לעבוד.
זה לא באמת ברירה, כי אז מצבנו הכלכלי עוד יותר גרוע, שלא נדבר על כל המצבנו.
אגב, אני לא מסכים איתך, אני מכיר לא מעט נשים שיוצאות לעבוד, והן לוקחות בחשבון שרוב הכסף שהן יביאו הביתה, ילך לצהרונים, למעונות, כאילו רק בשביל לצאת, את יודעת, מהבית, והם לא באמת נשארים עם משהו ביד, או משהו ששווה בשביל
לעבוד. חשוב לומר שגם לאמהות האלה, עדיין, גם, ויש שנים כאלה, לכולנו יש שנים כאלה שהילדים קטנטנים, וכאילו הרגשה שאת יוצאת לעבודה ורק מכסה את עלויות היציאה לעבודה, אבל על כל שנה שאת נשארת בבית, המשכורת שלך יורדת. זאת אומרת, שווה להמשיך לעבוד רק כדי לשמור על המשכורת שצריך ותעלה, ואני לא רוצה אפילו לדבר על הפנסיה. מה קורה כשיש שנים שבהם לא עובדים. זאת אומרת, גם במצב כזה עדיין עדיף לעבוד. ברגע שאני גיליתי את הנתונים האלה על המחירים הגבוהים שאנחנו משלמים על הצהרונים, אגב, בירושלים עשינו מהלך להוזלת הצהרונים, ואני חושבת שזה משהו שצריך לעשות בכל הארץ, בראש ובראשונה, כי זה פשוט סוג של מס ליציאה לעבודה. אנחנו מאוד מאוד צריכים שכולם יעבדו, גם נשים וגם גברים. זה מה שנותן לנו את המחמאות ואת הדירוגי האשראי הגבוהים, גם מהבנק העולמי וגם מה-OECD. בסופו של דבר אין לנו פה איזה מחצבי נפט אינסופי. מה שיש לנו זה את הכוח העבודה שלנו, את הראש יהודי, ואנחנו צריכים שאנשים יעבדו. זה מה שמחזיק את, את הכלכלה הישראלית. אז אם חשבנו שאנשים יעבדו, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים לעבוד. ויש פה הבדל מאוד גדול היום, לעומת הדורות הקודמים, שתי העלויות הכי גבוהות זה עלות הדירה, מה שפעם היה צריך הרבה פחות מזכורות כדי לקנות דירה, בעלות גידול ילדים. אלה שני דברים שמפלגת כולנו אנחנו עוסקים, בדיוק אנחנו רואים את הדורות הצעירים יותר, אנשים שצריכים, שמאוד קשה להם השנים הראשונות, היציאה מהבית ההורים, היציאה לשוק העבודה, וזו אוכלוסייה טוב. שאנחנו עושים דגש
משמעותי. אז, מה בעצם את מנסה לקדם עכשיו, שמה, מה יקרה?
שלא יהיה אפשר, להרוויח כסף על חשבון ההורים העובדים, ושההוצאות על הצהרונים, בסופו של דבר מה שיגבו, זה באמת יהיה העלות האמיתית של הצהרון.
כלומר, לכמה זה ירד?
תלוי באיזה מקומות. אני אומרת שזה יכול לרדת עד 600, אבל זה מאוד תלוי. יש רשויות שזה אחד הדברים, נגיד, שזה הכי תלוי בהם, זה אם זו רשות, אם יש הרבה ילדים בגנים או לא. אם יש הרבה ילדים, אז המחיר יכול לרדת. אם יש רשות שפותחת צהרון גם ל10 ילדים, אז המחיר קצת יותר גבוה. אבל זה לא משנה. בסופו שאנחנו מדברים על 600, 800, 1,000 סכומים, אין שום סיבה שזה יותר גבוה מזה, גם בלארג'יות מלאה כלפי הרשויות המקומיות, בלי שהם צריכים לשים שקל. רק ההוצאות עצמן, אנחנו עושים את הדבר בקלות על 600 שקל.
חברת הכנסת רחל עזריה, אני מודה לך על השיחה הזו, תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב. עכשיו לאורן נהרי, עורך חדשות החוץ בוואלה, וואלה ניוז, שלום, בוקר טוב אורן.
בוקר מצוין, עדיין לא וואלה ניוז, עדיין ערוץ אחד.
וואלה, נכון. אתה רואה, אנחנו כבר עברנו לשלב הבא, כן.
מסתבר, גם בבחירות בארצות הברית.
כן, טוב, תגיד, מתי הייתה לך תקופה כל כך מעניינת בעבודה כמו עכשיו?
האמת היא שלי העבודה מעניינת תמיד, האביב הערבי זה לא דבר משעמם, נפילת חומת ברלין, אני כבר לא מעט שנים בעסק גם, ובחירות מנדלה, אבל האמת היא שעכשיו הבחירות האלה משהו דרמטי לחלוטין.
אני רוצה לשאול אותך שאלה ומיד נגיע לנושא. האם אתה מסכים איתי שבמידה מסוימת הישראלים רואים בבחירות בארצות הברית, חלק מהישראלים, כאילו שהדברים מתנהלים כאן, כאילו בחירות של הישראלים, יש מעורבות גדולה, עניין גדול במה שקורה שם?
אני לא יודע לגבי מעורבות גדולה, הייתה מעורבות גדולה של ממשלת ישראל, ודאי בבחירות הקודמות, אבל יש לנו אינטרס עצום, כמו לכל העולם, בחירות בארצות הברית, זהותו של האדם היושב בבית הלבן משפיעה עלינו בצורה קיצונית. זה דבר שיקבע גם את הפוליטיקה במזרח התיכון, לטוב או לרע, אז כמובן שאנחנו מעורבים בכך.
כן. אוקיי, בוא נדבר על המציאות החדשה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסקרים. עד כמה...
אתה זוכר, כן, שלהגיד את המילים מציאות וסקרים באותו משפט, זה דבר קצת בעייתי.
ולכן באתי לשאול עד כמה. עד כמה באמת אתה חושב שהסקרים הללו משקפים שינוי מגמה אמיתי לטובתו של, לא לטובתו, אלא לצמצום הפער בין הילרי לטראמפ?
קודם כל הם משקפים. אין שום ספק שבשבוע האחרון היתרון העצום ברמה הארצית שהיה לה נמחק במידה רבה, זה בכמה גורמים. אחד מהם כמובן זה ההודעה הסופר דרמטית של ראש הבולשת הפדרלית.
לא הבנתי מה הודיע, מה כזה דרמטי שם? מה הוא גילה לאמריקנים שהם לא הבינו? לא הבנתי.
זה בכלל לא שייך. זה בכלל לא שייך. העניין הוא שראש הבולשת הפדרלית, האדם הבכיר ביותר בתחום אכיפת החוק, אומר, אני פותח מחדש חקירה שכבר חשבו שהסתיימה נגד הילרי קלינטון עם חשד בפלילים. לא משנה בכלל מה השורה אחר כך. אגב, יש טענות רבות מאוד שהוא חרג מתפקידו, שבכלל אסור היה לו להודיע, שגם אולי אסור לו בכלל להורות על פתיחת החקירה הזו, כי אין שום חשד בפלילים. זה לא משנה, הוא עשה את זה. מרגע שהוא עשה את זה, זה ישנו באוויר. דבר שני, ישנה התופעה ידועה לנו גם מהארץ, של אלה החוזרים הביתה, הרפובליקנים שחוזרים אל הבסיס, כל המאססים. ישנם גם האנשים שטראמפ אומר כל הזמן שהם היו, ואני נוטה להסכים איתו. כלומר, אלה שמתביישים לומר שהם מתאים לטראמפ.
יש כאלה, אתה מאמין?
סליחה?
אתה מאמין שיש אחוז משמעותי של אנשים שיצביעו עבורו, אבל מתביישים לומר זאת בסקרים?
אני לא יודע אם משמעותי, אין ספק שיש אנשים כאלה, שאומרים, הרי אנחנו אומרים תמיד בסקרים, או כשאנחנו מסתכלים על סקרים, מסתכלים על האנשים שאומרים, אני עדיין לא החלטתי. והערכה שלי, והערכה שלא מגובה בעובדות, אבל גם של סוקרים אחרים, שתשמעו, ישנם אנשים רבים שהם אומרים שהם עדיין לא החליטו, אבל הם יותר יצביעו לטראמפ מאשר להילרי, זה לא 50-50, כי הם קצת מתביישים, הם אומרים, אנחנו לא רוצים להודיע שאנחנו מצביעים לאדם וולגרי וגס רוח ומטריד מינית וכל הבעיות האחרות, אז אנחנו אומרים שעדיין לא החלטנו, אבל בלב, ברגע האמת, יצביעו לטראמפ יותר מאשר להילרי קלינטון.
תשמע, זה סיפור מדהים. תגיד, מה יקרה אם נגיד הילרי זוכה והחקירה מתקדמת? החקירה יכולה להתקדם כשהיא נשיאה? מה אומר
לך? איזה שאלה? הרי גם אני מזכיר לך שהיו חקירות נגד ביל קלינטון. בעלה הגיעה כמעט להליך הדחה בסנאט. ההליך הזה נמצא, אגב, למה לא תשאל משהו אחר? הרי נגד דונלד טראמפ, וזה כבר כן, ברור
כן,
לחלוטין.
אני לא רוצה להיכנס פנימה לתוך העניין הזה. כן, אני
לדונלד טראמפ, הוא הולך לעמוד בפני משפט בחודש ינואר, על פרשת אוניברסיטת טראמפ. זאת אומרת, בכל מקרה יכול להיות מצב שבו נשיא ארצות הברית יהיה הליך פלילי נגדו.
הבנתי. טוב, אתה בשלב שאתה מוכן לאמר או שאתה לא אוהב את זה?
אני בשלב הזה אומר עדיין הילרי קלינטון, היא מובילה בפער שהוא עדיין קטן מאוד, הצטמצם מאוד, אבל בכל מדינות המפתח כמעט היא מובילה. אם הבחירות נערכות היום, היא כנראה הנשיאה, בוודאות די גבוהה, 80%. אבל עוד 9 ימים, לך דע מה יהיה בהדנפות הוויקיליקס הבאות, הולך ונהיה מעניין מרגע לרגע.
כן, מעניין לגמרי, והדרמה שם ממש נמצאת בעיצומה, כי אנחנו גם רואים שהבחירות שם מאוד מושפעות מכל דבר, כלומר, אתה מפוצץ על מועמד אחד משהו, בום, זה משפיע. אתה מפוצץ על השני, זה משפיע. כמו מטולטלת, באמת, אני מרחם על האמריקנים השפויים שבאמת לא יודעים מה לעשות היום. באמת, כאילו, למי תצביע? לטראמפ? זה קשה מאוד. להילרי? סברנו ממשפחת קלינטון, אין בשורה וישועה גדולה, רוצים מועמד חדש. באמת בעיה.
תשמע, יש מועמדים אחרים, אבל הם לא יגיעו לנשיאות, וגם הם ממפלגות שוליים.
כן. אני מודה לך על השיחה הזאת.
בוקר טוב.
אורן הארי, ערוץ אחד, ובהצלחה באתר וואלה ניוז. תודה. אנחנו סיימנו שהראשונה, פרסומות חדשות עוד מעט. נשוב.
הודעה חשובה, על פי הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ומקובלי הדור, לקראת עצרת האלפים על קבר מרן, מתבקשים כל איש ואישה באשר הם, לקרוא בליל הילולת מרן 10 מזמורי תהילים עד לשעת העצרת, למען נוכל להתחיל את עצרת התפילה בקבר מרן, כשמיליון פרקי תהילים נאמרו לכבוד נשמתו של מרן ולישועת כלל ישראל. כל ההוראות לקראת המעמד האדיר עם כל גדולי ישראל בקבר מרן ושידור חי ממעמד עצרת האלפים יועבר רק כאן ברדיו קול חי. פרטים בקרוב.
עמותת הזכויות שלך כדי שתעמוד על מה שמגיע לך. 052-766-2166. חפשו אותנו באתר הזכויות שלך. השירות אינו משפטי וללא התחייבות. השירות ניתן באזור מרכז ובירושלים.
בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית מאכילים מדי יום מאות ילדים קטנים, יתומים וממשפחות נזקקות. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ילדים המבקשים בסך הכל להיות צבעים. לבית התמחוי רשימת המתנה ארוכה של ילדים רבים המבקשים להיכנס, אך אין תקציב. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו, וכך עוד ילד יהיה שבע. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. תקווה בלב של ילד. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הידעתם שתחת שנשן נעקה או נשרה ייווצר דלול של עצם וחבל? בהראל, תוך 10 דקות תצאו עם שתל באמצעות טכנולוגיית לייזר מתקדמת. לפרטים ולקבלת מחיר מפתיע חייגו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. הראל.
הקולקציה החדשה של מקימי נחתה על המדפים, ואתם עדיין בבית?
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקימי. מה הוא? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף.
פורור, חד וחלק.
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
אלדן שוב משנה את חוקי התנועה. בלעדי באלדן. מהיום, גם בקניית רכב חדש, 0 קילומטרים, קנית והתחרטת. לא מתאים לך? תחזיר. בתוך חודש מיום הקנייה, אלדן, אין יותר בטוח מזה. לא מתאים לך? תחזיר. כוכבית 3003, כפוף לתנאי הזכאות.
מצאתי. להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
נשים יצירתיות, שימו לב,
נותרו ימים בודדים. שנת הלימודים בשלוחה חרדית של מעלה עומדת להיפתח.
רוצה לעסוק במקצוע מרתק של צילום ועריכת סרטים? מוכשרת להפיק ולביים? השלוחה החרדית של מעלה מאפשרת לך לימודים ברמה גבוהה, באווירה חרדית ובעיקר פרנסה בכבוד. התקשרי עכשיו 02-547-6276 02-547-6276.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שכולם דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד. עם טובי הרופאים וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, סע בנתיב הימני, וימנע מעקיפות.